טוב, אחי ורעי, שלום, אנחנו בנפש הפרשה. עבודת הנפש בעקבות הפרשה, ואנחנו פרשת חוקת, תשע"ה. נעשה מה שמזמן לא עשינו, ונלמד ביחד אין היה. זה ברור שהפרשה היא סביב מים. זה הנושא. הייתי מחפש מילה, מילת נושא לפרשה, מילה עם מים. זה מתחיל מחוקת, זאת חוקת התורה, שריפת הפרה, גם שם יש מים חיים אל כלי, עובר אחר כך במות מרים וצמאון העם למים, ומי מריבה. ממשיך אחר כך בבקשה של בני ישראל לעבור דרך ארץ סיחון ואוג, בדרך. מה? אדום, אחרי זה סיחון ואוג, בדרך אלך, לא נשתה מי באר, מים בכסף קניתי וכו'. ומסתיים בשירת הבאר, עלי באר, ענו לה, באר, חפרו השרים, קרוע. מה? כך כתוב? כן? תביא את הנחל, אני לא זוכר, הנה שם. אני צריך קורן, כן. תודה, זה מצוין, זה בסדר. זה קורן, מה שאתה מחזיק בעד זה קורן. כן. אז... כן, כדאי שיהיה לנו חומש מול העיניים. אז יש לנו כאן את המטה. כן, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין
לשתות.
מים אין לשתות. בסדר, גם זה זכרתי. ואחר כך יש לנו גם את, כמו שהזכרנו, את הסיפור של אדום, ושוב פעם סיחון, ואז יש גם את שירת הבאר, אשד הנחלים, משם בערה, פסוקים קצת לא ברורים וכו' וכו'. אז עד... ערבות מואב מעבר לירדן יריחו, שהפרשה מסתיימת שם בסוף. אז הנושא המרכזי הוא מים, זה הנושא המרכזי, ובלב המים נמצאת בעירה של מרים. ארוך הבא אסף. שואל פלוני, למה הרב תמיד משתמש בתנ"ך קורן? שאלה נשאלה כאן כרגע. אז התשובה היא כזאת, כשאני התחלתי ללמוד בישיבה, היה רק תנ"ך קורן, בהוצאה הזאת. ולכן אני זוכר איפה דברים כתובים לפי העמודים. לפי זה אני זוכר. אם צריך לחפש משהו, אני מוצא אותה ישר. והתנ"כים של הרב בויר, תנ"ך מצוין, או כל תנ"ך אחר, אני לא זוכר לפי העמודים, אז אני משתמש בקורן. בסדר, אבל גם התנ"כים האחרים הם מעולים וטובים, זה העדפה אישית. זה לא הכרעה איזה מהדורה יותר טובה. בסדר. אז במרכז נמצא הסיפור של המים, ובלב הסיפור של המים נמצאת בעירה של מרים. כלומר, נגיד את זה במילים שלנו, עם ישראל שותה ממרים. היא משקה אותו. עכשיו, למה הבאר נקראת על שם מרים? כלומר, למה זה... מה מיוחד בבאר הזאת שהיא באה בזכותה של מרים? נגיד, אנחנו יכולים להבין שהענן הוא בזכות אהרון הכהן. כי אהרון הכהן הוא... כהן גדול, הוא אחראי בעצם על השראת שכינה בעם ישראל, אז זה מסתדר שהענן הוא בזכותו של אהרון. גם המן מסתדר שזה בזכותו של משה רבנו, כי משה רבנו הוא מלמד אותנו תורה, והמן זה הלחם לאוכלי התורה. אז מה, נשאר כאילו, מה שנשאר אחרון זה מים, אז נתנו את זה למרים. זה כאילו הדבר האחרון ש... לא. אני רוצה שמיד נראה כאן את הפסקה, אבל... הטענה שלי היא שבעצם אם נבין את התפקיד הפיזיקלי, הפיזי של המים בגוף, אז נוכל להבין למה דווקא מרים היא זאת שמעניקה לנו את המים, ומה התפקיד שלהם בעבודה הרוחנית. הרי אנחנו כאן בנפש הפרשה, אנחנו הולכים לדבר על דברים חשובים ביותר. ובכן, מה התפקיד של המים בגוף? מזון זה נותן לנו... אנרגיה, נכון? כאילו אנחנו מקבלים אנרגיה בתפקיד המים. הזכרתי לי שלא שתיתי היום. מה זה? להזרים את הדם, איך? כן, כוס מים. בדיוק, דיברתי על מים, הזכרתי שאני רוצה מים. בקיץ לא שותים מספיק. אז המזון הזה שאנחנו מדברים עליו, אמר כבודו יפה, אנחנו אוכלים מזון כדי שהדבר הזה יוכל להיבלע באיברים, להיבלע בתאים, הרי אנחנו אוכלים מוצק והאיברים שלנו לא יכולים לקלוט, אז צריך שהפוך את זה למשהו מאוד 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 נקי, מזוכח, עד נוזלי בעצם, בסדר? המקום שזה קורה בגוף זה המעי, המעי הופך את המזון ממשהו מוצק, הופך אותו למשהו שהוא כמעט נוזלי כזה, ומשם הוא מתחיל להיספג דרך הדם, שגם הדם זקוק כמובן למים. נכון, ברוך תהיה. או, מים, שתבח שמו. מים של ירושלים, ברוך אתה ה' אלוהים, ברוך שהכל נהיה דברו. תראו איך הדיבור פועל. דיברתי על מים, נהייתי צמא. מדברים על שינה, נהיים עייפים. מדברים על השם יתברך, אז יש כיסופים. אז כן, כמו שהזכרת, גם התא בעצמו הוא בעצם, איכשהו בנוי, יש את הגרעין התא והציטופלסמה וכל הדברים האלו, זה בעצם מים. אז בעצם התפקיד של המים זה לקחת איזשהו מזון ולהפוך אותו להיות חלק מאיתנו. בסדר? חלק מאיתנו. להבליע את הדבר באיברים. בסדר? שהדברים ייבלעו באיברים. ולכן, אדם יכול להתקיים הרבה מאוד בלי הכנסת מזון חדשה, אבל יכול להתקיים, אבל בתנאי שהוא ישתה, כי המים בעצם עוזרים לנו להמשיך למצות את המזון שכבר קיים בגוף, ו-40 יום, 50 יום אפשר אפילו להחזיק בשביתת רעב וכו', נכון? זה ברמה הפיזיולוגית. אז מה ברמה הרוחנית? ברמה הרוחנית, התפקיד של בעירה של מרים, וחז"ל אומרים, הם מתארים איך הם היו שותים, הם היו מגיעים למחנה, וכל נשיא שבט היה הולך, ועם המטה שלו היה מסמן איזה מין תעלה כזאת מהבאר עד לשבת, ומשם היו שותים. זה לא שהם היו באים אל הבאר, אלא הבאר הייתה כמו נוזלת אליהם. אז בעצם יוצא שהתפקיד של בעירה של מרים זה לקחת את כל הדברים, כנראה, שמשה רבנו ואהרון לימדו את עם ישראל, ולהפוך את זה, הייתי אומר, מלימוד לחוויה. בסדר? להפוך את זה ממשהו שאני יודע למשהו שאני חי. מדבר שנכנס אליי מבחוץ פנימה, לדבר שנהפך להיות חלק מן האישיות שלי. זה בעצם כאילו התפקיד של בעירה של מרים, ובשפה אחרת שהרב קוק משתמש בה, זה להפוך או לתרגם את השכל, למלא את הידיעות השכליות בחוויות רגשיות. זאת בעירה של מרים. כלומר, כשלידיעה שכלית, מתווספת, תנועת רגש כלפי הידיעה הזאת, זה מה שהופך את הידיעה לחלק מן האישיות. זה נהפך לחוויה. התרגשתי, דמעתי, כספתי, נבהלתי אולי, לא משנה, כאילו, זה נהיה חלק ממני. זה נצרב באישיות. אצל ימימה, מי שמכיר את לימודי ימימה, יש ביטוי כזה, נרשם במערכת. מכירים? נרשם במערכת. ילד קטן, הביא לגן איזה משהו, לא יודע מה, זה משהו חדש. והאמת, אני זוכר את זה מזה, אני זוכר שבאתי לגן, אני זוכר חוויה מהגן, וואלה, גן חובה. באתי לגן עם איזו חולצה חדשה שההורים שלי קנו לי. זה היה חולצה של מכבי תל אביב, כן? אתם מבינים את ההתרגשות, אני מדבר איתכם על שנות ה-70, כן? אז מכבי זכו בגביע וכל זה. מרוב שהתלהבתי מהחולצה, לא יכולתי להתאפק לגן, אז לבשתי אותה כבר אחרי צהריים קודם. אבל היא עדיין הייתה חדשה. באתי לגן, ואצלנו בגן היה מנהג קדוש, שמי שהיה מגיע עם איזה בגד חדש, הוא היה אומר שיש לו בגד חדש, וכל הילדים היו אומרים לו שתלך תתחדש, או תלך בדרכים ישרות, או משהו כזה, אם זה נעליים, אני יודע. אז אמרתי לגננת, יש לי חולצה חדשה, אז היא הסתכלה, ואמרת לי, היא ריחה את זה, כאילו, אמרת לי, זה לא חדש. אני צריך פסיכולוג שיעזור לי לשקם את חוסר האמון שניטע בי באנושות כולה, שלא האמינו בי. כן, נרשם במערכת שלא האמינו לך. כן, איזה מין חוויית לילד קטן זה. אני אומר שזה, אתה לא מאמין לי. אז זה דבר שנקרא נרשם במערכת, לשלילה וגם לחיוב. עדיף שיהיה לחיוב. כן, נרשם במערכת. לפעמים הילדים, גם הילדים שלי, באים ואומרים לי כל מיני דברים מהילדות. אבא, אני זוכר שהיה ככה וככה. אני זוכר ש... עכשיו בדיוק, הבת שלי הכינה איזו עבודה בספרות על... אחד הספרים של הרב סבתו, אז היא נתנה לי ככה לקרוא אותה, אז אני פתאום רואה שהיא כותבת חוויות מ... כאילו, היא זוכרת אותי, יוצא מהבית ללבנון השנייה עם מדים, כאילו, אז היא פתאום מתארת החוויה, את הדאגה, היא הייתה ילדה קטנה, אני בכלל לא חשבתי שהם מבינים, נראה לי שהם חושבים שאני הולך למילואים רגילים, אבל הם כנראה הבינו יותר מה שזה, והחוויה הייתה, והנה היא מציינת את זה כבר עוד מעט 9 שנים אחרי, היא הייתה אז בת 5, בת 4, בת 5, משהו כזה. זה היחס. ידיעה שכלית צריכה איזו מעטפת רגשית שתלווה אותה, ועל זה מדבר כאן הרב, בואו נראה את זה ביחד. אמר רבי חייא, רוצה לראות בעירה של מרים, יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים. חלק מה... חלק מהקלדות כאן הן לא מדויקות, זה התוכנה. וזוהי בעירה של מרים. עכשיו אני יודע שאתם הולכים להקשות עליי ולהתנפל עליי ולהגיד לי, בטבריה, חיכיתי לשאלה. חיכיתי לשאלה. בתור חיפה אני, טוב, אתה תכף תראה שאתה כן, תוכל לראות אותה. אבל כולם יודעים על טבריה, ושערי הקדוש לקח את מערכו, מורנו הרב חיים ויטל, והשקע אותו מבעירה של מרים, ואז הוא התחיל לזכור, כי עד אז הערי המלמד אותו והשוכח וכו'. יש גרסאות כאלו במדרש. רוב הגרסאות הן באמת טבריה, אבל בגמרא, מסכת שבת מופיע, כרמל וים תיכון. בסדר? זוהי בעירה של מרים. אומר הרב, דור המדבר הוא הדור שכלל בקרבו את הכוח הרוחני של ישראל לכל פרטיו עד סוף כל הדורות. חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. תתארו לעצמכם דור שהוא כמו תרכיז שלנו היום. כן? תרכיז, הוא כולל בתוכו את כל היסודות שילכו ויתפרטו אחר כך בדורות הבאים. יסוד החיים העליונים הנובעים מעומקה של תורה. הלו אינם צפונים בים הגדול, ים הדאורייתא, היוצא מגאון השכל העליון, מקור החוכמה והמדע, ברוך הוא. כלומר, התקווה שלנו והתכלית שלנו והגדלות של עם ישראל, זה בכך שזכינו לקבל את החוכמה, את השם מתברך, העליונה, שהיא התורה, וכל דבר שאנחנו פועלים ועושים, משתדלים, בין אם זה בפרט ובין אם זה בכלל, לעשות אותו על פי התורה. אז לכן, זה בעצם הים הגדול, ים הדאורייתא, שהוא ים שאין לו סוף. אמנם, לשאוב ממנו, להשביר צמאון כל לב, להיות חש ומרגיש כל אחד כישורו העצום בקדושתם של ישראל, על ידי קדושת השם יתברך ותורתנו הקדושה, זהו תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב הרגש הטהור, שאם אמנם מקומו בלב המוגבל אשר לאדם משתנה בשינוי המצבים, אבל הרגש העליון, הטהור והמקודש שעל פיו נבנה כישורם של ישראל לצורם וגואלם לתורתנו הקדושה, זה הרגש הוא הגדול והעצום עד אין סוף ואין תכלית. הרגש מצד עצמו הוא עולה ויורד, נכון? אי אפשר לבנות עליו, אתה לא יכול לבנות עליו באמת. הוא יום אחד נמצא, יום אחד לא נמצא, נכון. אבל הרב אומר לנו כאן שלא מדובר פה על רגש לבד, אלא מדובר כאן על רגש שמתלווה אל קומת הדעת. כלומר, אדם נגיד לומד איזה משהו. לומד איזושהי סוגיה, לומד איזשהו נושא. ועכשיו הוא גם דואג ליצור לנושא הזה איזושהי מעטפת חווייתית. מעטפת רגשית כדי שתצרוב אותו בתוכו. ואז כשהוא יפגוש את הדבר הזה, כשהוא יפגוש, תארו לעצמכם שאני לומד על איזה אדם אהוב, בסדר? אני יודע מה. אני לומד על איזה דמות כלשהי, לומד, חוקר, מכיר אותה וזה. ופתאום אני פוגש אותו. אז אני אתרגש. למה אני אתרגש? אני מכיר, אני למדתי, אני יודע מה מדובר. אז אם אדם נגיד לומד על איזושהי סוגיה, אני יודע מה, לומד על הכנה לבר מצווה, לומד על תפילין, אז כשהוא יפגוש את התפילין גם תהיה התרגשות. מה אתה מתרגש? זה כמה מצווה. לא, אבל אני למדתי, אני יודע מה המשמעות, אני יודע מה הדבר. נוצרת התרגשות במפגש כי יש איזשהו לימוד לפני כן, יש כאן איזו מין הזנה הדדית. וזה הכרחי, זה מה שהוא אומר. אם אנחנו מזניחים את הרגש ואומרים, מה זה משנה, איקה, למדת, זה מספיק. לא, אז זה פוגם בקישור. תראו כמה דברים אנחנו עושים שקשורים לרגש, לדוגמה בתפילה. תפילה זה בסך הכל מצווה, נכון? לא בסך הכל, מצווה. יש מצווה להתפלל. בסך את כל השירים האלה וכל הריקודים וכל ה-9-9 וכל הדברים האלה, למה? תפילה, טק-טק את העניינים, צ'יק-צ'יק. לא, אבל אנחנו רוצים הזדהות ושייכות, והתפילה היא עבודה שבלב, אז לומדים על התפילה, מבינים מהי התפילה, אבל גם דואגים שהתפילה תהיה
תהיה חוויה.
תהיה חוויה משמעותית. אז זה תלוי בכוח הרגש הטוב שבלב הרגש הטהור, שאם אומנם מקומו בלב המוגבל של אדם משתנה בשני המצבים, אבל הרגש העליון הטהור המקודש, שעל פיו נבנה כישורן של ישראל לצורם וגואלם לתורתנו הקדושה, זה הרגש הוא גדול ועצום, עד אין סוף ואין תכלית. מקור הרגש הטהור הוא זכות הורשתו לנו מדור המדבר, שמהם ירשנו גם כן תורת אלוהים חיים והורשה קהילת יעקב, היא זכותה של מרים. בתוך המנהיגות הזאת של עם ישראל, יש לנו את משה ואהרון, זה הדעת נקרא לזה, החסד והרחמים, ויש את הרגש. וזה חלק מהמנהיגות. זה מבנה מנהיגותי אלוקי. הקדוש ברוך הוא קבע שיהיו המנהיגים משה, אהרון ומרים. זה לא גילדה משפחתית. זה הוראה של השם יתברך. המנהיגים ועם ישראל זה משה, אהרון ומרים. לא יודע אם היום כמה בדצים היו מעבירים את המנהיגות הזאת. אישה, גבל. כן, אבל הקדוש ברוך הוא קובע שהמנהיגות בעם ישראל חייבת להיות מורכבת מדמות נשית. כמובן צדיקה, כמובן עליונה, נביאה וכל, אבל מנהיגה? מה החלק שלה? החלק שלה זה שכל מה שמשה רבנו מדבר, אנחנו גם נרגיש. מה זאת? קודם כל יכול להיות שמה שעשתה מרים מספיק לכל הדורות כולם. ודבר שני ראינו את זה, בטח שראינו את זה. אני יכול להוכיח לך עכשיו שבכל שלב שעם ישראל היה צריך לעבור פאזה, הייתה שם אישה. וזה קרה על ידי אישה. ולא על ידי גבר. לדוגמה, נתחיל מההתחלה. פרשת בראשית, במעבר הזה להולדת משיח, יש שם את תמר. היא יוזמת, היא מובילה את הכל. אחר כך, בייאוש במצרים, יוכבת, שפרה ופועה. יוכבת ושפרה ופועה זה בעצם, שוב פעם זאת מרים. אחר כך, בכבוד, כן, כך. ברוך הבא. קוראים לך? איך קוראים לך? חגי, ברוך הבא. חדש פה? ברוך הבא. אחר כך, בכניסה לארץ, יש לנו את מי? את רחב. אישה חשובה מאוד. דרכה מקבלים הרבה מאוד מידע, והיא סוג של איזה מהפך. אחר כך, במעבר משופטים למלוכה, זאת חנה. סליחה, בספר שופטים יש לנו את דבורה, גם היא סוג של מהפך שם. אחר כך את חנה. אחר כך, עוד לפני חנה, סליחה, לפני חנה, מי? רות. במעבר מייאוש לתקווה ולמלוכה זאת רות. אחר כך יש לנו את חנה. אחר כך יש לנו מבית ראשון ובית שני זאת בת שבע. עוד פעם, הכל יוזמה שאלה, שלמה מולך בגללה. מבית, בסוף בית ראשון, לבית שני זאת אסתר המלכה. לא משנה, זה תחנה, זה מין, זה זר... מה? למה? דבורה. דבורה, יעל, חנה, הם היו נשים משמעותיות מאוד, הם הניגו את עם ישראל. הניגו אותם, וודאי הניגו את הנשים בעם ישראל. עכשיו, מה התפקיד של מרים? התפקיד הוא שכל מה שכבוד הרב אומר, משה רבנו ואהרון הכהן אומרים, ומלמדים, אנחנו גם נרגיש, נחווה את זה. אבל מניין היא יונקת את עולם הרגש שלה, מרים? מה עם חוויות הרגש? היא נמצאת בתוך המרחב של משה ואהרון. אז היא יודעת איך לתרגם את ה... כן, אני... אמר את זה פעם, זה בעל קורא אחד. כל כך נהניתי מהאמירה הזאת. אמר את זה בעל קורא אחד ותיק ומנוסה. האבא של הרבנים מלי, מי שמכיר את הרבנים מלי, האבא שלהם, אז הוא אמר את זה, הוא בעל קורא מדקדק. הוא אמר, לא יכול להיות שבעל קורא... קורא בתורה באותה מנגינה ובאותו אינטונציה, מה שקוראים בעברית הנגנה, את אחות לא תן תמנע ואת עשרת הדיברות. למרות שהרמב״ם אומר שהכל שווה והכל קדוש, נכון. אבל אי אפשר לקרוא את זה באותה מנגינה. בשביל זה יש את המנגינה כדי שאת עשרת הדיברות תקרא כמו עשרת הדיברות. וכלומר, צריך להיות איזה משהו גם איזה, שנרגיש שמדובר פה על איזשהו מעמד מיוחד. אז זה מה שהוא אומר כאן. מקור הרגש הטהור וזכות הורשתו לנו מדור המדבר, שמהם ירשנו גם כן תורת אלוהים חיים הורשה קהילת יעקב, היא זכותה של מרים. האישה עלולה ליתרון הרגש, עלולה, כוונה מיועדת ליתרון הרגש, זה יתרון, שלא יהיה לנו אשליות. זה יתרון עצום. זה שאדם יודע לחשוב הרבה מאוד דברים, זה עדיין לא הופך את זה לחלק ממנו. זה אולי אחד, כדאי להכיר את הפירוש הזה. מה זה נשים דעתן קלה? זה נראה, נשים דעתן קלה, נשים, לא עיוורס, כן. לא. זה ביטוי מדויק. דעה בכל מקום זה לשון חיבור. במקום להגיד נשים דעתן קלה, אפשר להגיד נשים מתחברות מהר. כמה זמן לוקח לחבורת גברים עד שנוצר ביניהם זה קשר בין החברים? מסתכלים אחד על השני עד שהוא מכיר מישהו, עד שהוא פותח את הפה, עד שנהיה לו משנה שלמה, יש לו חבר אחד בכל המחזור. ראיתם פעם איך בנות איזה חיבור, ישר הן מחוברות, יש להן קשר, וממשיכות לאורך שנים, ושומרות על זה, שמתחברות בקלות. דעתן קלה, מתחברות בקלות. אז זה הרגש. ולפי גודל מעלתה האלוהית, הייתה היא ראויה לייסד בישראל את יסוד הרגש הישראלי. יש דבר כזה. רגש ישראלי. ממה מתרגשים? כן? שבוע, אני נכנסתי במוצא שבת, חזרתי בבית כנסת. יש לי עכשיו בת שסיימה שמינית. צעקות! מה קרה? מי שמהכיתה שלה התארסה, הראשונה התארסה מכל המחזור וכל זה, צרחות ואינמות, אני אומר לה, טוב, בסדר, אוקיי, תהילה, הבנתי, תודה רבה, אני, יש לי כמה דברים לעשות, אתה לא פני כלום. חיכתה שאחותה תגיע, בכיתה י', אתה אומר, נעמה, זה התארסה, צעקות ביחד חיבוקים וזה. הרגש הטוב, הרגש, באמת, מזה ראוי להתרגש. אדם מקים בית בישראל, בחורה צעירה, לא יודע מי זאת, מקימה בית בישראל, ראוי להתרגש מן הדבר הזה. ולפי גודל מעלתה האלוהית הייתה יסוד הרגש הישראלי, שאומנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא הסתערות הלב ממחזה של הווה שאין לו קיימה. כי אם מקורו ומעמדו הוא הים הגדול, ים התורה, מקור החוכמה והאמת שאין לו קץ ותכלית. הרגש של מרים זה, איך אומרת הגמרא, בעירה של מרים נמצאת כמין כברה בתוך הים. מה זה כברה? כברה זה מין כמו קופסה כזאת, מלאת חורים, שהמים נכנסים ויוצאים מתוכה. כלומר, מהתורה נכנסים ויוצאים מתוכה, אבל יש לה איזה מין מבנה עצמאי ש... כלומר, היא מתרגשת, הכברה הזאת, אבל ממה היא מתרגשת? ממה שעוטף אותה. מה עוטף אותה? ים הדאורייתא. כלומר, ככל שעולם המושגים שלנו יהיה יותר רווי במושגי קודש, יהיה יותר רווי במושגים של, שקשורים לתורה, ככה אנחנו גם יותר נתרגש מהדברים הנכונים. בסדר? יותר נתרגש מהדברים הנכונים. וככל שאנחנו, העולם שלנו, עולם המושגים יהיה רווי במושגים של הבל או במושגים של זה, אז אנחנו נתרגש מהם. כן, אתה יודע, כוכב נולד, איך קוראים לו, הגיע עכשיו להופיע בארץ, גרפונקל וזה, כאילו, אתה יודע, כל מיני... יש אתר שלם באינטרנט, אח שלי הראה לי, שנקרא נוסטלגיה. שזה כל התוכנות טלוויזיה שהיו בשנות ה-80. כנראה שיש מבוגרים שעוסקים בזה. חכים, תסתכל מה היה פעם, איים עבודים, היה כל מיני תוכניות וכל זה. וככל שאנחנו יותר מלאים מזה, אתה מבין, אם אתה מלא מדוד המלך, ממנו אתה מלא, ואתה מטייל בעיר דוד, אז אתה מתרגש מדוד המלך. אתה מתרגש, אם אתה מלא מדוד המלך ואתה מטייל במדבר יהודה, אתה אומר, כאן הוא עמד, כאן הוא צעק, צמה לך נפשי, לפני הרבי מלובביץ', כן, קמה לך בסרי. כאן זה היה, כאן במקום הזה, אני זוכר באחד הטיולים שטיילתי שם בנחל דוד, מערת דודים, הסתכלתי לעבר שם את החלון הזה שמסתכלים לעבר נחל ארנון, אמרתי את עצמי, אולי כאן הוא עמד, יכול להיות, כאן הוא צעק, כאן הוא ביקש, כאן... אתה מתרגש עם דוד המלך במקומות הללו. אם הראש שלך מלא מדוד המלך, אם הראש שלך מלא מיואב בן צרויה, אם הראש שלך מלא ממושגים כאלו, אם הראש מלא ממשניות, אז באמת שפוגשים את זה, זה... כן. אתה נכנס לאיזה בית כנסת, לא יודע מה, אם זה באומקה נתיר ברמת הגולן, או בית כנסת בסוסיה. אתה אומר, בוא'נה, כאן הם התפללו, כאן עבדו את השם יתברך לפני 1,000 שנים, לפני 800 שנה, כאן זה קרה. הנה המנורה, הנה יש שם תבליטים באומקה נתיר, מי שמכיר, יש שם תבליטים. מכירים? הייתם? אומקה נתיר, בית כנסת מאוד מיוחד, עשו לו שחזור הייטק ממש, היה שם בית כנסת שהתמוטט. לקחו את האבנים, שמו בכל אבן צ'יפ, אז הביאו את זה לחברת הייטק שבנתה תוכנה שכאילו בנתה אותו בווירטואלית, אז הביאו לשם מנוף ובונים אותו לפי התוכנה. האבן הזאת צריכה להיות פה, צ'יק צ'יק, וככה בונים אותה כמו לגו. אז אתה מתרגש. הרגש הוא לא תולדה עצמאית, הוא נופק, הוא יוצא מקומת הדעת שאנחנו רבועים בתוכה. וזה התפקיד, הוא אומר, יותר של ה... עברנו דירה לפני שנה. מקבלים מלא מתנות. והמתנה שאשתי הכי התרגשה ממנה, חברה שלה קנתה לה קופת צדקה. יפה כזאת, היא מעוצבת. עד אז היה לנו קופת צדקה בבית שהבן שלי עשה כשהוא היה בגן. אבל קופת צדקה כזאת, כל כך היא שמחה. עכשיו, היא שמחה, הילדים ראו שהיא שמחה. כי אתה עובר לבית, אז אתה יכול להיות מרוכז עם מיליון דברים, אבל כאילו, אתה חושב שאתה עובר לבית, זה שקיבלת כל כך הרבה שפע מהשם יתברך, אתה רוצה גם לתת אותו, וכשזה בדיוק הגיע החפץ המתאים לדבר הזה, זה עורר המון המון שמחה. אחרי זה יצא לנו טיפה לדבר עם כמה אנשים, וגילינו להפתעתנו, ואני אומר את זה כאן גם מול המצלמה, אולי זה, שיש הרבה אנשים, דווקא בגלל שנותנים צדקה היום, אבל נותנים צדקה איך? עם הכרטיס. הכל יורד, אז אין, הקופת צדקה מיותרת. כאילו, מה ניתן קופת צדקה? גם מי? ואין את, את החפצה הזה של קופת צדקה, שהוא יוצר את הרגש הטוב, את הרעש הזה של הקופסה בתוך הזה. צריך שיהיה קופת צדקה בבית. שימו שקלים, היום יבוא, ידפקו את זה מישהו בבית, אין לו מה, קופת צדקה. אז זה קשור קצת למה שדיברנו בשיעור על התחלת, איך צריך להכפיץ את, ה, את, ה, את, ה, את הרצונות הטובים. אז מקורו של הרגש הוא הים הגדול, ים התורה, מקור החוכמה והאמת שאין לו קץ ותכלית. בימי אליהו, תן כאן דוגמה, כשירדו ישראל לתחתית המדרגה, מה פעל עליהם לשוב על ידי ראייתם את מופת הענייה באש? מה פעל עליהם לשוב? סימן שאלה. על ידי ראייתם את מופת הענייה באש, לשוב לקבל עליהם עול מלכות שמיים לענות השם הוא האלוהים, אחרי אשר כה ירדו פלאים והסבו ליבם אחורנית, לא יתעלו עדיין בשכל עליון ואור התורה אשר עזבו זה כמה לא העיר עליהם בפועל. אמנם כוח הרגש הישראלי הצפון בלב נתעורר. כן, מה, אתם צריכים שירד לכם אש מהשמיים? אתם לא יודעים שהשם הוא האלוהים? כוח הרגש הפנימי התעורר אצלהם, וכשהם ראו את האש הם התעוררו להגיד השם הוא האלוקים. וזה אף על פי שאינו נראה לפום ראייתה, אף על פי שמובלע הוא בין המון הרגשות השונים, אמנם בצפייה פנימית הוא נראה. ולכן, ואף על פי שלכאורה אין לו מעמד, הרגש לבד אי אפשר לבנות עליו, כשם שמתמלא רגש והתעוררות כן יוכל להתרוקן, כמו כברה, כברה היא מלאת חורים. אתה לא יכול לסמוך על הרגש שיחזיק מעמד כל הזמן, כן? בסדר, נגיד הולכים להקפות שניות בבית הרב, מי שהיה, הייתם? מישהו כאן היה? בסדר, זה באמת מאורע, זה אין לו, אז כמה זמן זה מחזיק, הרגש הטוב הזה, כמה... יומיים, שלושה, שבוע, אני יודע כמה זמן, הרושם הזה, אחרי זה, באלף וחשבן אתה כבר מוצא את עצמך, לא קם בזמן שרצית לשחרית, וכאילו כבר קצת הדבקות בתורה שנשבענו שם בתוך הריקודים, קצת מתעמעם, ואם לא תמלא את זה בתוכן, במצוות, בלימוד, אז זה לבד לא יחזיק מעמד, בסדר, אז מה? אז מה? כאילו, אז... אבל הייתה כאן איזו חוויה, ויש כאן לאן לחשוף, ויש לאן, יש למה לצפות. ואף על פי שלכאורה אין לו מעמד, וכשם שמתמלא רגש והתעוררות כן יוכל להתרוקן, אבל לא כן הוא מידת רגש של הקדושה הישראלית המדביק את העם כולו לקונו ברוך הוא. מכיוון שהרגש הזה של הקדושה הוא רגש אמיתי, הוא יושב אצלנו על נקודה אמיתית, אז צריך לפעול עליו. בסדר? זה... הוא לא הולך ל... הוא לא נאבד, הוא לא הולך לריק. כי הוא שייך לנקודה אמיתית, כל אחד מאיתנו באמת רוצה להיות קרוב להשם יתברך. אז צריך לעורר את הרגש בדבר הזה. לעשות דברים, כן, לעשות דברים רגשיים. שירים. הנה, עכשיו היה, אתן לכם כמה דוגמאות, היה את ה... ציינו עכשיו שנה לחטיפת הנערים, נכון? לחטיפה ולקבורה. ג' תמוז היה הקבורה. אתם זוכרים את זה? ג' תמוז הייתה הלוויה. נחטפו 18 ימים קודם ונרצחו, אבל בג' תמוז הייתה הלוויה. אז זה מאוד, עכשיו, טוב, ודאי, כולם, זה, איך זה היה נראה בלי השיר שעשו לזכרם? מכירים את השיר, כן? תחליבך ברחמים, מכירים? לא מכירים? יש שיר ששרים שבת מקור חיים. התלמידים יחד עם דוד האור, שיר חזק מאוד. הופך את האירוע בתוך הלב עוד שיר שבצוק איתן, אתה יכול לסגור את הדלת, חגי, תודה. בצוק איתן הייתה תופעה מאוד מאוד מיוחדת של החיילים הבודדים. מה? בלוויות שלהם. זה היה משהו לא רגיל. כלומר, עוד פעם, זה היה שילוב גם של היכולת לארגן המונים בגלל הפייסבוק. לא משנה מה הסיבות, אבל הלוויות של 20 אלף איש. אריאל הורוויץ, הבן של נעמי שמר, כתב שיר. שיר מדהים בעיניי, שיר מדהים, שהוא לקח את התופעה אותי, שהיא תופעה שיושבת על מקורות קודש של ערבות הדדית ושל, ושל ממש זה, אבל הוא תרגם אותה גם לשפה רגשית בשיר, במילים שהוא כתב, מי שמכיר אז מכיר, מי שלא אז חפש. 20,000 איש, השיר נכתב על הלוויה של שון קרמלי, חייל גולני שנהרג, 20,000 איש ואתה הראשון, 20,000 איש אחריך שון צועדים בשקט עם פרחים, שתי אחיות יש לו, 20,000 אחים. ואז הוא מתחיל לתאר את ה... באו לומר תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, וגם עם לא לבדד ישכון, כל עוד יש בטקסס, בחיפה ובגוש עציון, אנשים כמוך שון. ועם המנגינה, המנגינה מאוד מאוד נוגעת, זה שיר, כאילו, הוא תרגם את האירוע הזה, שהוא היה, אני אומר, האירוע של קודש, אבל הוא גם נתן שפה רגשית. אז זה נחקק. אז משהו שידענו ונורא, זה פתאום הופך לך גם כן לאיזה דמעה בעין וזה נשאר. כי זאת נקודת אמת. זה לא התרגשות של, לא יודע מה, איזה קבוצה ששחקה בכלל הזה וקופצים למזרקה כי זכרו באיזה גביע, שזה הבל הבלים. בסדר? זה מה שהוא אומר כאן. וצריך להתאמץ שהדברים שקשורים לקודש גם יהיו מרגשים. כן. כן, הכל חזר בזכות משה רבנו. כלומר, יש במשה רבנו מידה שכוללת את הכל. כוללת את הכל, אבל זה לזמן קצר מאוד. כלומר, חזר, מרים נפטרה, מתי נפטרה מרים? לא זוכר. אבל, מה? לא, היא נפטרה, נראה לי לפני אהרון, לא? לפני אהרון הכהן היא נפטרה. אהרון נפטר באלף באב, אז היא נפטרה. יכול להיות שאפילו הכתוב העלים את פטירתה, אני לא זוכר. אבל 40 שנה זה אצל מרים, בעירה של מרים, והבאר נשארת, או בטבריה או בים תיכון. טוב, בואו נסיים את הפסקה לפחות הראשונה. אבל לא כן עם מידת הרגל של הקדושה הישראלית המדביק את העם כולו לקונו ברוך הוא. הוא באמת קשור בדבוק בעומק ים החוכמה, שכל אוצר הרוחניות המלא בכל עוז ותפארת שבעולם הוא מסעדו מחוללו. על כן, אם יתרוקן מסיבת מחזה אחד, טוב, נגמר שמחת תורה, אבל תכף מה מתחיל? חנוכה! אז מתרגשים מחנוכה. טוב, נגמר חנוכה, טוב, לא נורא, מה מתחיל? עוד שנייה, פורים! נגמר פורים, כל פעם יש לך איזה משהו אחר שממלא אותך באיזה רגש. הדבר המדהים הוא, אצלי לפחות, שדבר איתי עכשיו על, לא יודע מה, דבר איתי בפסח על ראש השנה, אני אומר לך, וואו, זה אוהב אותי עכשיו, ראש השנה. אבל כשמגיע ראש השנה, מגיע הזמן, אתה מצפה אליו. לפעמים מבקשים ממני להעביר, לשבת עם כל מיני צוותי חשיבה, שנגיד, מכינים עכשיו תוכנית לסוכות, אני יודע מה. אני אומר לו, תקשיב, אני לא מסוגל, אני עכשיו נמצא בתמוז, אני לא נמצא בסוכות, אני לא יכול, קודם כל נעבור את ראש השנה, נעבור את יום כיפור. לא, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים להכין כבר. אז זה... אבל לא יכולים, שכל אוצר רוחניות המלא בכל עוז ותפארת שבעולם מסעדו ומחוללו, על כן אם יתרוקן מסיבת מחזה אחד, מיד ישוב להתמלא מכוח הים הסובבו, מכוח רעיונות של אמת ומועצות מלאי דעת שאין להם חקר, על כן הוא תמיד מלא. הקברה בתוך הים. אז היא כל הזמן מתמלאת. אף על פי שמצד עצם הכלי, חום הלב והסתערותו, אין בו כדי אחיזה והתקיימות של כוח הרעיון והמחשבה וכישורם בקביעות. נכון, זה לא משהו שאתה יכול, משהו קבוע. אבל הרוצה לראות בעירה של מרים בצורתה, בעוזה ונצחיותה, למרות היותה מתדמה לאיזה רגש עובר, הנדעך מפני שעון רגשות אחרים שחליפות אינם ממלאים לבב אנוש, יעשוי כמו קברה נבובה שמיד שהיא מתמלאת היא מריקה את ממאה, אבל אם הולכים לראש הקרמל, רושך עלייך כקרמל. קרמל רומז לראש, למשהו שהוא מחזיק ראש, כן? אבל בראש הקרמל, בראש הפעולה האדירה, שהיא גם נצחיות הד כל, השם הוא האלוהים, הוא משייך את זה לאליהו הנביא, כן? שיצא ויצא מאלפי רבבה, גם ביותם נתונים בתחתית המצב היותר ירוד, היא תוצאה ישירה מקדושת רגשם הטבעי. יש לעם ישראל רגש טבעי טהור. צריך לדעת לעורר אותו. על ידי ניגונים, על ידי שירים, על ידי שמחה, על ידי חפצים, על ידי אירועים, על ידי תמונות, על ידי שירים מיוחדים. לעורר את הרגש הטהור. ולא להרדים אותו. כי מהעבר השני יש כאלה שמנסים לעורר רגש של המוניות ושל רדידות ושל ורגש זול ורגש כן רגש כזה אז צריך שאתה רגש רדוד פחדים אתה רוצה רגש בדיוק יפה, בדיוק. בדיוק. השמאלנים הוציאו שם רע על המילה שלום, הרפורמים הוציאו שם רע על המילה חידוש, והתרבות הכללית הוציאה שם רע על המילה רגש. כאילו אסור לנו להרגיש. אבל הפוך! מה המלחמה ברגשות הזולים? רגשות קודש. אמיתיים, הם אמיתיים, הם נקיים. גם נצחיות את כל השם הוא האלוהים שיצא ויצא מאלפי רבבה, גם ביותם נתונים בתחתית המצב ביותר ירוד, היא תוצאה ישירה מקדושת רגשם הטבעי. אם אמנם אינו ניכר מפני המעשים שבתגרת יד עזיבת התורה ושעון הרגל נעזבים, אבל בצפייה ייראה ויכיר כמין כברה. אמנם אין לבטוח בהחזקת מימיה, אירוע חד פעמי, לא מספיק. ומי יצרור מים בכברה? אבל כיוון שהיא עומדת בים, כבר מימיה בטוחים בתוכה. דרך אגב, אם אנחנו עדיין בשבוע של ג' תמוז, אתם יודעים שלרבי מלובביץ' היו 10 מבצעים שהוא חולל. מכירים? חלק אתם בטוח מכירים. מבצע תפילין אתם מכירים, מבצע מזוזה, מבצע נרות שבת לכל אישה ובת, מבצע בית מלא ספרים, מבצע תהלוכת ל"ג בעומר, מבצע פסוקים. היו 10 מבצעים. עכשיו, כל מבצע כזה, היה, זה ממש מדהים לראות את זה, איך היה מאחורי זה רעיון. הייתה תורה מאחורי הדבר, זו שיטה רוחנית עליונה, הוא ביאר אותה בהמון המון שיחות, ובסוף הוא אומר, אז מכל הדבר הזה יוצא העניין הזה. לדוגמה, אני אקח מבצע תפילין. מבצע תפילין מתחיל איפשהו, נדמה לי, כמדומני אחרי, טוב, אני לא רוצה לחתום את זה בדיוק, אבל זה מתחיל, זה באיזשהו הקשר למלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. הוא אומר, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. אנחנו צריכים להטיל פחד ואימה על האומות, שלא ירימו את הראש. אז הוא מעביר על זה סדרת שיחות שלמה, על העניין, על העיקרון וכו' וכו', אבל בסוף זה גם צריך איזשהו עניין של רגש, איזשהו מעשה, אז מצוות תפילין. בסדר? אחד הסיפורים היפים ששמעתי על אחד משליחי הרבי, הוא הגיע לאלסקה, שליח. נכנס לבית ספר ואמר, מישהי כאן מכירה יהודים? מישהו מכיר כאן יהודים? אז אחת ילדות מכירה אומרת, אני לא מכירה, אני לא יהודיה, אבל אמא שלי יהודיה. בסדר? זו הייתה רמת הידיעה שלה ביהדות. שהיא אפילו לא ידעה שאם אמא שלה יהודיה, גם היא יהודיה. אז הוא, השליח הזה אמר, מה אני אגיד לה עכשיו? מה אני אגיד לה שהיא... אז הוא אמר לה ככה, את יודעת, אנחנו כאן נמצאים באלסקה. ואלסקה זה המקום הכי מערבי בכדור הארץ. והשבת של היהודים, היא נכנסת במזרח, מארץ ישראל, והולכת ומתקדמת. תגידי לאמא שלך שאתם האחרונים שמדליקים נרות שבת בכל העולם, וכל העולם מחכה לנרות שבת שלכם. מה הוא עשה? הוא חיבר אמא יהודיה ובת שנמצאים בסוף העולם באלסקה לכל העולם היהודי. שמחכה לנרות שבת שלהם. נרות שבת זה רגש. זה גם מצווה, אבל זה גם רגש. אתה רואה את זה, אי אפשר לא להתפעל מהנרות הללו, נכון? אבל הוא חיבר אותם. אין לבטוח בהחזקת מימיה ומי יצרור מים בכברה, אבל כיוון שהיא עומדת בים, כבר מימיה בטוחים בתוכה. רגש שאיננו יליד אותם הרעיונות המתיילדים למראה המתגלה לשעה, הוא הרגש האלוהי הנצחי הזה. זה רגש נצחי. כשאנחנו רואים ספר תורה, אנחנו מתרגשים יחד עם עוד אלפי שנים שהתרגשו לפנינו ומיליוני יהודים שהתרגשו מזה. כי הוא מתגלה בצורת רגש ועניין ליבי, אחרי שהוא בעצמותו נובע ממקור הבטוח של אור העולם כולו. של כל ים החוכמה ואוצר התורה ודעת אלוהים אמת, זוהי בעירה של מרים וזה כוח נצחיותה עדי עד. מה נאמר או מה נדבר עם הפסקה הזאת, הרב כתב אותה לפני 100 שנה בערך או משהו כזה. מה נגיד אנחנו בדור שהכל זה, וואי, רגשת אותי, אני נורא מתרגש, הכל זה, הרגש שולט, היום כבר אין דעת. אז אם הרגש שולט בכיפה, אז אנחנו צריכים לדאוג שיהיה רגש קדושה. שאדם שמגיע לחופה יהודית, הוא יצא משם, איש או אישה, עם איזה רגש, שאומר, ככה אני רוצה להיות. ככה זה, הדבר הזה כל כך נגע בי בעומק. עכשיו, חופה יהודית, אתם יודעים, זה בנוי על, זה יסודות איתנים, בהלכה, ספרות וכל זה, אבל אפשר גם לייבש את החופה. בורד, 5 דקות נגמור, הייתי בחופות כאלו. שהרב לא מדבר, אף אחד לא יכול לדבר, אף אחד לא זה, 10 דקות, הכל כל זה. תפתח, תדבר, הקדושה, וזה רב שלום יקר לבחר, עושה חופות 1.5 שעות. אז לא 1.5 שעות, אבל שיהיה ככה משהו. יצאתי לעשות חופה ביום ראשון שעבר לזוג אחד, חתן מדרום אפריקה והקלה מארצות הברית. והיה ככה, ברוך השם, הרגשתי ש... שרתה הרוח הנכונה, והצלחנו לגעת בהרבה מאוד לבבות של הרבה מאוד אנשים. ולך תדע מה דבר כזה, איזה פרי דבר כזה עושה. בלי לבד, כמובן, דקדק על כל דקדוק שיש בהלכה, ולא לוותר על שום דבר בהלכה, אבל מתלווה לדבר הזה גם רגש. כן? כמו החופה שלכם, מאור. לא דבר. חבר'ה, חזקו ואמצו. שיהיה שבוע טוב.